עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו היום מקבלים בברכה את חודש ניסן. יש שיומרו חודש הגאולה, נדבר עליו גם בהמשך. ואנחנו כאן כמידי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש בבחירותיהם לעורר בנו השראה, שיש בדרך ההתמודדות שלהם ללמד אותנו משהו. אנחנו תמיד שמחים גם להרבות דעת, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור אריק בן דוד שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו אורי דבש. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את התוכנית עם יעל שבח. יעל שבח היא אלמנתו של הרב רזיאל שבח, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד. ואנחנו מבקשים לדבר עם יעל על יוזמה ששותפים לה לא מעט, שנקראת בולמים על סף תהום. מתחברים מחדש, הורים שקולים, אישי ציבור, רבנים מימין ומשמאל, דתיים וחילוניים, קוראים גם לממשלת ישראל וגם לאנשי המחאה להתחבר מחדש יחד ולעצור את ההידרדרות ולחדש את ברית האחים והאחיות שלנו. ערב טוב לך יעל, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, שלום.
אנחנו מייחלים שבאמת יקום קול כזה, שאולי אפשר שבמקום לדבר על אנחנו והם, יביא משהו אחר לשיח הציבורי שרק מתכתב מיום ליום.
אז אני חושבת שזה הרצון העיקרי של היוזמה הזאת, שבאמת חתומים עליה לא מעט אנשים שאי אפשר לאפיין אותם כצד אחד של המפה, אלא דווקא מאוד 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 מאוזן, אפשר לומר. זאת אומרת, הרבה אנשי שמאל, הרבה אנשי ימין, הרבה אנשי אידיאולוגיה כזו ואידיאולוגיה אחרת, הרבה משפחות שקולות, ומכל הגוונים, יש רבנים, יש מילואים מכיר, יש אנשי צבא, שבאמת הקריאה היא לומר, כאילו יכולנו בשנה וחצי הזאת ללחום כתף אל כתף וללכת ביחד, וזה מה שאנחנו רוצים, להמשיך את הביחד הזה, לנסות שגם בדברים ש... קודם כל להתמקד ולסיים את מה שהתחלנו.
רגע, לפני שנדבר על מה, את יכולה לספר איך נולדה היוזמה הזו?
אני יכולה לספר איך פנו אליי. היוזמה כבר נולדה לפני כן. אני קיבלתי פנייה מאנשים שארגנו את היוזמה הזאת, יוזמה שהיא, כמו שאמרתי, קבוצה של אנשים שפשוט לא יכלו לראות את החזרה בצורה מאוד דרסטית ומיידית לשיח השישה באוקטובר. והתחילו להתאגד יחד. את יודעת, התאגדויות שכבר אנחנו רגילים אליהם והכרנו אותם מלפני המלחמה, ושפשוט כאילו באמת התעוררו מחדש לאמירה ולקריאה ואולי אפילו לזעקה של אנחנו לא יכולים לתת לזה לחזור להיות כמו שזה היה, אין סיכוי. אם אנחנו חוזרים לשם, אז הכל חוזר לשם, כולל החורבן שנפל עלינו לפני שנה וחצי. הם פנו אליי, אני ידועה כמי ש חותמת הרבה פעמים על יוזמות כאלה, או בכלל שקורית ופעילה מאוד בכל דרך שיש, לנסות למצוא את המקומות הרחבים עד כמה שאפשר, הכי פחות קיצוניים והכי ממלכתיים שאפשר. וזהו, וככה בעצם אני התחברתי ליוזמה הזאת.
ואת יכולה לתאר פרקטית מעבר לקריאה ולהצטרפות פרקטית מה קורה?
כן, בפרקטיקה בעצם זו יוזמה שקוראים לה יוזמת אלטלנה, כי השבוע בעצם אנחנו נציין את יום אלטלנה, בעצם את האירוע המכונן ההוא, שעל פי תפיסתי בכל אופן, כל אחד יסתכל על האירוע הזה מכל מיני זוויות, אבל אם אני מבינה נכון את האירוע הזה, זה בעצם אירוע מכונן שבו לנגד עינינו ראינו שני צדדים, שני יהודים ניצים, שכל אחד מצד אחר, ואין שם גבול. אין שם גבול ברמה של צד אחד חייב להכריע את הצד השני, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו לא רוצים לחזור לשם.
ואז מה עושים?
ובעצם הקריאה, יש שלוש קריאות בעצם, ששלושתן בעצם מביאות את המקום של על סף תהום, ושלושתן גם מעוררות אי נוחות לכל מי שקורא אותם, ואני גם אומר גם לי, היא מעוררת אי נוחות, כי בסוף זה קריאות שדורשות לכולם לזוז קצת, ואין ברירה. אם אנחנו רואים באמת שדברים נעשים בצורה כזאת, אז אין ברירה, כולנו צריכים לזוז. אז הקריאה הראשונה היא באמת קריאה לא להכריע, אלא להסכים, זאת אומרת, לא להכרעות, כן. אלא להסכמות. ובעצם הקריאה היא לכל הדברים ששנויים במחלוקת, כל ההחלטות הממשלתיות,
כן.
והכלליות שבאמת יגיעו להסכמות מלאות, ולא יחוקקו ברגע שמעוררות זעם של צד אחר. הקריאה השנייה זה קריאה לשמור על החוק, גם קריאה לממשלה וגם קריאה לאזרחי ישראל, לא לעבור על החוק ולשמור על החוק עד כמה שניתן בסיטואציה.
לא עד כמה שניתן, פשוט לשמור על החוק.
נכון, לא, אני אגיד לך למה אני אומרת עד כמה שניתן, כי היום בבוקר מישהו אמר לי, כן, אבל את יודעת, כשאנשים פורצים לאיילון באמצע מחאה, זה אומנם עובר על החוק, אבל זאת הדרך שלהם, והם מוכנים לקחת על זה אחריות. אני לא בעד, אני כן חושבת שצריך גם פה לשמור על החוק, אבל בקיצור, מי שמבין, מבין את הסיטואציה, והקריאה השלישית היא באמת קריאה של לנהוג באחריות, וזאת פנייה שפונה אומנם באופן כמעט בולט, בצורה חד צדדית לאנשי ההנהגה של המחאות, אבל אני חושבת שהיא פונה גם לאנשי ההנהגה.
יעל, עצם ההתארגנות ועצם הקריאה היא באמת במקומה, ואנחנו מייחלים לכל כזה. השאלה היא, מה פרקטית עושים מעבר לקריאה?
זאת שאלה מצוינת. אני מאוד מחכה לראות מה תוליד הקריאה הזאת. אני יודעת מהעבר שלרוב הקריאות האלה הם קודם כל נזרקות לאוויר, מקבלים תגובות, והתגובות בדרך כלל הן תגובות מטלטלות כאלה, ואחריהם מגיעים צעדים שהם יותר באמת קונקרטיים. אני רואה, אני לא יודעת אם המחאה, אם הקריאה היא, כולם מסכימים איתה, כי זה לא מופיע באמנה עצמה, אבל אני רואה באמת את השלב הבא, שהוא מבחינתי ממש פנייה אישית לאנשי הנהגה, אם זה חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, אם זה אנשי הנהגה, את יודעת, רוחניים, רבניים, אנשי רוח שנמצאים בהנהגה, פנייה אישית פרטנית, לבקש מהם לעשות איזשהו צעד של, אני קוראת לזה מחווה, כן? אנשים נורא אהבו את המילה פשרות, אני לא יכולה לסבול אותה מכל מיני סיבות, אבל אני חשבתי שיותר המעלה שיותר מתאימה לאירוע כזה, זה באמת לייצר איזושהי מחווה, כשאתה נמצא באיזושהי עמדה שיש לך בייס, ואיתה אתה מגיע, זאת אומרת, אתה מייצג איזשהו בייס שלך, אם אתה מסוגל להביע מחווה כלשהי לצד השני, באופן שאומר, נכון שאני בא עם הבייס שלי, אבל אני רואה אותך, והאינטרסים שלך מעניינים אותי, והנה אני עושה צעד כדי להבין אותם יותר, אם זה בקביעת פגישות שבועיות, ומבחינתי שחברי כנסת יעשו את זה, שפעם בשבוע יהיה לכל חבר כנסת או חבר ממשלה או חבר קבינט, שתהיה לו ישיבה קבועה עם מפונים מהצפון, מפונים מהדרום, משפחות שכולות, לא יודעת, שימצאו את הדרך לעשות את זה בצורה שבאמת תהיה מסגרת שבה אנשים יוכלו להגיע ולהיפגש איתם, או את יודעת, ציורים, להגיע לאזורים הטבוחים, להראות שהעיניים שלהם נשואות גם למקומות שאולי הם לא מייצגים אותם, אבל אני חושבת שזה הקריאות הבאות שצריכות להיות, שאחרי המחוות האלה יוכלו להגיע גם מקומות של שיחה, של באמת להניח על השולחן את התותחים הכבדים בעצם, ויהיה
מה את באופן אישי, הבנתי שעוד הצעדים הפרקטיים הם עוד לא קרמו אור וגידים, מה את באופן אישי מקבלת כתגובות?
קודם כל אני תמיד מקבלת את התגובות של אידיוטית שימושית של השמאל, זו תגובה אהובה עליי, כי באוטומטית, כשמישהו אומר לי את אידיוטית שימושית של השמאל, אני מיד מרגישה עוד אידיוטית שימושית של הימין, כי בעצם מה אתה אומר? שאני לא יכולה להפעיל שיקול דעת עצמאי, כי אחרת השמאל משתמש בי, אז מה זה אומר שעד עכשיו הימין משתמש בי? מבחינתי, זה פחות או יותר הלך הרוח של התגובות, יש את זה. ואני גם חייבת לומר, אם אנחנו כבר מדברות, אז באמת, הקריאה שלי לאנשים ששומעים את היוזמה הזאת ואוטומטית מחפשים איך להתנגד אליה בקולי קולות או איך להכניס לה מקלות בגלגלים, בבקשה, אם אתם באמת חושבים שהיוזמה הזאת מזיקה, או, להגיד שהיא לא מועילה, זה עוד איכשהו אני יכולה להבין, אבל להגיד שהיא מזיקה, אני מוכנה לקבל את זה בתנאי שיש לכם בידיים גם יוזמה אחרת, שהיא לדעתכם לא מזיקה, כי כרגע על פניו נראה שכולם יודעים להגיד מה לא בסדר בצד השני, ומבינים שמשהו לא בסדר בסיטואציה, אבל ברגע שהם צריכים לקבל איזושהי החלטה כדי לשנות את השיחה, כדי לשנות את ההתנהלות, כדי לשנות את הקונקרטיות של מה שקורה כאן ומה שיקרה כאן ביום שאחרי, אז אף אחד לא באמת יודע מה לומר. וכשמגיעים ומציעים הצעות, גם אם הם לא הכי מדויקות,
וכדי בכל זאת לשוות איזה נימה אופטימית, את יכולה לשתף בחוויות, בתגובות חיוביות שאת זוכה להן?
אני, בוודאי. קודם כל, אני מרגישה ש... אמנם יש תגובות, קיצוניות כאלה של, אבל את לא ראית שהוא חתם ואז הוא גילה שעבדו עליו, אז למה את לא מבטלת? וכאילו יש גם תגובות כאלה. אבל הרוב המוחלט של התגובות, זה סוג של, את יודעת, נשימת הקלה כזאת, של כאילו רק רוצים לשמוע עוד, איך מצטרפים, מה השלב הבא, איפה העצרת תתקיים, איך אנחנו יכולים להצטרף, איך אנחנו יכולים לקחת חלק, נגיד אני לא רוצה לחתום, אני לא רוצה להזדהות כחותם, איך בכל זאת אני יכול להיות חלק מהדבר הזה. יש הרבה מאוד, שוב, תחושה שמשהו חייב לקרות, וברגע שמישהו, את יודעת, קם ואומר, אוקיי, אני מתחיל לעשות מעשה, אז יש את מי שמעוניין להצטרף אליו, ואני קוראת לכולם, באמת, בקריאה, בזעקה מאוד גדולה, אל תתביישו, אתם לא רוצים שהשם שלכם יהיה חתום שם, כי אתם לא רוצים לקבל את העליהום, בסדר, יש דרכים אחרות לתמוך, ויש דרכים אחרות להראות שהנוכחות שלכם היא מצטרפת לקריאה, להרגיע את הרוחות, ולמצוא ישראליות אמיתית משלנו.
יפה, יעל שבח. אלמנתו של הרב רזיאל שבח, זכרו לברכה, ונמנית על היוזמה של בולמים על סף תהום, מתחברים מחדש. לך שיהיה לכם להדהד גם מהלכים פרקטיים וגם עשייה, אנחנו תמיד נשמח להיות הבמה. תודה רבה ששיתפת אותנו, ושיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות. אמן. ועכשיו אנחנו עם פרופסור אבי סגי, עמית מחקר בכיר במכון הרטמן. ערב טוב לך פרופסור סגי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב ומבורך.
ואנחנו מבקשים לדבר איתך על הספר, מייאוש לתקווה, צער, נחמה ותקווה בימי אימה. אז הבמה היא שלך. מה הוביל אותך לכתיבת הספר, ובמה אתה יכול להחכים אותנו? שהרי נראה לי שאלו מצבים שהם לא מצבים, נקרא לזה נדירים בימים אלו.
תראי, מה שהוביל אותי לכתיבת הספר, כמו חלק גדול מעבודותיי, זה כאדם שמחויב לחברה שבתוכו הוא חי. אני, כמו רבים אחרים, חווים את הימים הללו כימים קשים. שומעים אותם, את הייאוש, את הצער, את הכאב שמסתובב ברחובותינו, ולעיתים איננו רואים פתח של תקווה. והטרידה אותי כאדם שניגש עם ארגז כלים פילוסופי, ספרותי, ומסורת יהודית מאוד מאוד כבדה, מה אנחנו יכולים ללמוד על שיח התקווה במכלול התרבות שלנו? אחד הדברים שהפתיע אותי, ואני אומר ממש הפתיע אותי, כי לא פעם זה ממש מפתיע שהתקווה במסורת המערבית והיהודית נתפסת כיסוד בסיסי בקיום האנושי. זה לא משהו שאני צריך לרכוש אותו. האדם הוא יש מקווה. אחד הביטויים החדים לביטוי הזה נמצא באיוב. למשל, איוב שעוברים עליו
צרות קשה. אתה אומר שתקווה מצויה אצלנו בצופן, ואנחנו, עצם הידיעה שזה שם, עשויה לשפר מאוד את נכון היכולת מאוד. שלנו להשתמש בזה.
נכון מאוד. עצם שיח התקווה, שיח תקווה לא ממציא המצאה, הוא מכוון אותנו אל אותה אפשרות שגנוזה בתוכנו, תכף נדבר עליה. אבל תראי ביטוי נפלא, איוב, שכולנו יודעים, חווה את הקשיים הגדולים ביותר שאדם חווה, כותב כך, אומר כך, ימי קלו מיני ארג, ארג מלשון הריגה שזירה, ויחלו באפס תקווה. זאת אומרת, אם אני לא שוזר את חיי, חיי פשוט מתרסקים. מה פירוש לזור את החיים? לקחת את נתוני חיינו, אנחנו נמצאים בצער, תוקפים אותנו אירועים קשים, ועדיין האדם יכול בחירותו להתגבר ולהמשיך לשזור את חייו. אגב, בשפה העברית, תקווה היא חוט. פשוט חוט. כך בספר יהושע, כשבאים המרגלים לרחב, הם אומרים לה, והם הבטיחו לה שהם לא ישמידו אותה בגלל שהיא עזרה, הם אומרים לה, הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון. מהו החוט הזה? החוט הוא חוט החיים. תמיד האדם יכול משהו, להתמודד, לסרב, אפילו לומר לא. תראי, בלב האימה הגדולה ביותר של אושוויץ, יכול האדם היה לקרוס, לאבד את כוחותיו, וכפי שוויקטור פרנקל בספר הנהדר שלו, האדם מחפש משמעות, באותם ימי אימה, בחשיכה הגדולה הזאת, יכול האדם לתת לעצמו דין וחשבון, מה עליי לעשות כאן, כיצד עליי לחיות.
ופרופסור סגי, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל ניקח את זה לימינו. לאור כל המסד הזה, גם הפילוסופי וגם ההיסטורי, וגם החיזוקים שיש לכך במקרא ובארון הספרים היהודי, אם הייתי מבקשת אותך לתרגם את אותם דברים לכדי התנהגות אופרטיבית בימים אלו, למי ששומע אותנו, מה היית אומר?
הייתי אומר את המילים הפשוטות שכל אחד מאיתנו נושא בליבו. תקווה היא איננה חזון, איננה ביטחון שהעולם יהיה טוב, שהכל יהיה בסדר. תקווה היא התייצבות בתוך אי הוודאות, בתוך הספק, אבל עם אותו כוח עמוק של חירות שמסרב לדמום. מפני שתמיד יש לנו את הכוח לסרב, לראות אפשרות אחרת. מה הכוח שיש באותו שיח תקווה? תחשבי על המנון התקווה שאנחנו שרים. אנחנו מדמים אפשרות אחרת של חיים. הדמיון הוא כוח שמאשיר אותנו. אנחנו, נדמה לנו שהחיים הם גמורים. תשמעי, הכאב של משפחות שקולות, של אובדן חיים, לפעמים מכריע את האדם, אבל לפעמים מתוך הייאוש העמוק הזה, דווקא מתוך הייאוש, צומחת ההכרה, הנה אני נמצא כאן, זאת המציאות, מכאן אני יכול להתחיל להרים את עצמי. אורי צבי גרינברג כותב באחד הטקסטים הנהדרים, אין ייאוש אחר הייאוש, יש אדמה, קרקע חדשה שמחכה לעבודה, לעמל. זאת אומרת, הייאוש יכול להצמית אותנו, להרוג אותנו, להרוג פיזית. אבל הוא יכול להיות רגע שבו האדם אומר, זאת המציאות, אלה הם חיי. מתוך החיים הללו אני יוצר ועושה משהו. מתוך היגון והכאב. התקווה לא הופכת את הכאב ללא קיים. לא הופכת את השכול ללא קיים. היא רק מאפשרת לנו בתוך החוויה לזהות את כוח התקווה, כי מיום שהאדם נולד הוא יש מקווה. אני תמיד מתרגש, בתלמוד הירושלמי יש ביטוי, כל זמן שאדם חי יש לו תקווה, מת אבדה תקוותו. או אם תרצי את הביטוי שרבים מיהודים שהם שומרים מצוות אומרים את זה לפני ראש השנה, יש בתהילים פסוק, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, והיית מצפה, והאלוהים יענה. לא, וקווה אל השם. התקווה מולידה כוח. כן. הכוח לא מבטיח שאנחנו נשיג משהו. הוא רק מבטיח שלא נשקע לתוך העבר, לתוך מה שעבר עלינו, כי אנחנו תמיד יכולים למצוא אפשרויות חדשות.
פרופסור אבי סגי, עמית מחקר בכיר במכון הרטמן ומחבר הספר מייאוש לתקווה, צער, נחמה ותקווה בימי אימה. תודה רבה, תודה שהדהדת את הדברים החשובים הללו, ושיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן. תודה. ועכשיו אנחנו עם פרופסור דוד אייזנברג מהטכניון, ואנחנו מבקשים לדבר עם הפרופסור על יצירתיות ככלי לחיים. ערב טוב לך פרופסור אייזנברג, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום, שלום, ערב טוב, תודה שהזמנת אותי.
אז אנחנו נשמח לשמוע את, אני שמעתי במרשתת את תפיסת העולם שלך לגבי יצירתיות, ואיך היא מצויה בכולנו, ואיך היא כלי מהותי ומשמעותי. אז הבמה היא שלך.
תודה. האמת שאת אומרת יצירתיות, ואני חושב שכל מי ששומע אותך, בקירוב ראשון חושב שהוא יודע על מה מדובר, נכון? יצירתיות, יש לנו מין תפיסה כזאת של מישהו שנורה נדלקת לו מעל הראש, כן. או ששנייה אחת הוא לא הבין משהו, פתאום יש לו איזה הברקה, איזה ארכימדס שקופץ מאמבטיה, או אדיסון שנדלקת לו נורה מעל הראש. אבל האמת שאם חושבים על זה קצת, אז יצירתיות בעצם היא מושג לא כזה מובן. כי כל אחד, אם הוא ישאל את עצמו בכנות וכל אחת, בעצם אנחנו מרגישים יצירתיים. אנחנו מרגישים שפתרנו איזושהי בעיה באופן מיוחד, שמצאנו איזה דרך חדשה שלא חושבו עליה קודם. מצד שני, קצת קשה לנו אולי להשב את זה עם מה שאחרים חושבים, עם המושג הזה של משהו שקורה ברגע. אז אני חושב שבאמת צריך להדכן קצת את המושג, או בעצם להדכן איך אנחנו משתמשים בו. כי במקום לחשוב על יצירתיות בתור משהו שקורה באיזה רגע, הרבה יותר מועיל לחשוב על יצירתיות כתהליך. סתם לדוגמה, הזכרתי את הנורה של אדיסון, נכון?
כן.
אם שואלים מי המציא את הנורה, הרבה אנשים, השם של אדיסון קופץ להם לראש. אבל שנייה מסתכלים בהיסטוריה, ורואים שאת העיקרון שמאחורי נורה חשמלית, זה עשרות שנים לפני שאדיסון נולד בכלל. את הפטנטים הראשונים על נורה חשמלית, הם התחילו לרשום פטנטים לפני שאדיסון נולד, והמשיכו אחרי שהוא נולד וכו'. אז למה השם שלא כל כך מתקשר אצלנו עם נורה? בעצם אדיסון לקח רעיון, שמישהו אחר הבריק. הוא לא הבריק את הרעיון הזה, אבל הוא הפך את הרעיון הזה למציאות. הוא, עם העובדים שלו במעבדת המחקר התעשייתית הראשונה בהיסטוריה, בדקו בין 6,000 ל-10,000 חוטים שונים, עד שמצאו את החוט שעובד. והם שיפרו את הזכוכית של הנורה, והם שיפרו את הוואקום של הנורה. הוא אפילו המציא את הקונספט של רשת חשמל, מה שמייצרים חשמל באופן מרכזי, ומחלקים את זה בחוטים, בשביל שאנשים יוכלו לעשות נורות בבית. אז עכשיו את שואלת את עצמך רגע, אז מי המציא את הנורה? מי שבנה את הנורה הראשונה, וזה רק היה מין קוריוז כזה שדלה כמה דקות ונכבה, או אדיסון שהביא אותה לבית שלנו. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על יצירתיות, אנחנו צריכים לדבר על משהו יותר רחב, על היכולת להביא יצירה שלמה לתוך העולם, את היצירה השלמה שלנו לתוך העולם. יכול להיות שאני טוב בהברקה, יכול להיות שאני טוב לקחת הברקה ולממש אותה, יכול להיות שאני טוב בלקחת הברקה ממומשת ולשווק אותה עד שהיא מגיעה לאנשים הביתה, אבל בעצם זה אומר שלכל אחד מאיתנו יש חלק בתהליך יצירתי, או בתהליך היצירתי.
רק זה נראה, אני מקבלת לגמרי את ההגדרה הזו, רק זה נראה שצריך להתגבר על מכשול מהותי שקוראים לו אגו.
זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. את יודעת, אחד הסיפורים שהכי משעשעים אותי, כשאת אומרת אגו, וממש קלט בנקודה, יש אולי הממציא הכי מוצלח שאף אחד לא שמע עליו אף פעם. מרוב שהיה לו, טוב, אגו נראה לי, הייתה אחת הבעיות שלו, ובחד במקזית קראו לו וולטר הנט, זה בנם שהיה לפני אדיסון, והוא המציא המון מהדברים שעד היום אנחנו משתמשים בהם. הוא המציא את המנגנון דריכה אוטומטית של נשקים, והוא המציא את העת הנובע שדיו יורד מתוכו אוטומטית, והוא המציא את הסיכת ביטחון, שעד היום אנחנו משתמשים, אז זה פטנט שלו מלפני כמעט 200 שנה, והבן אדם הזה, הוא המציא את אחת מהמכונות תפירה הראשונות שעבדו באמת טוב,
כן.
והבעיה שלו הייתה, זה שהוא לא הצליח למצוא את השותפים שעזרו לו להוציא את זה החוצה, הוא לא הבין בעסקים, והוא חשב שהוא מבין בעסקים, והוא לא הבין בפטנטים, והוא חשב שהוא מבין בפטנטים, ובסוף את כל ההמצאות שלו קנו אחרים בזול, והרוויחו עליהם הרבה כסף, הוא מת עני, הוא מת, אף אחד לא שמע עליו, כמעט, כן, לא, מישהו, בטח לא כמו שראו למישהו המצאות כמו שלו, ובאמת זו בעיה, שלפעמים צריך לוותר קצת על אגו, בשביל למצוא את השותף הנכון, בשביל להבין שאתה טוב במשהו, ומישהו אחר טוב במשהו אחר, וביחד אתם יכולים להיות יצירתיים, להביא יצירה שלמה אל הפועל מההתחלה ועד הסוף. כן, אגו זה עניין.
כן, וכשאתה מדבר, אתה נמצא הרי באוניברסיטה, אמרנו, אתה מהטכניון, ואתה גם מוביל תוכנית לימודים לתארים מתקדמים באנרגיה, אז אתה יכול, מהמקום שבו אתה נמצא ואתה מתבונן, מה יכול לגשר על הפער בין המקום שאנחנו צריכים להיות בו, לבין המקום שבו אנחנו נמצאים?
שאלה מאוד עמוקה. אני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות, למשל עכשיו בתוכנית האנרגיה הטכניונית. תוכנית האנרגיה הטכניונית קיימת כבר משהו כמו 18 שנה, תוכנית מחקר, תוכנית לימודים. אנחנו עכשיו אני אחראי על תוכנית הלימודים, עשינו ממש מהפכה בתוכנית הלימודים, בניסיון לענות ממש על מה שאת אומרת. מה זאת אומרת? אני רוצה שהתוכנית שלי תאפשר לאנשים להסתכל סביבה. להרים את הראש מכל אחד מהמגירה שלו, ובאקדמיה אנחנו מאוד מאוד ככה, כל אחד חוקר צ'וב צ'יק של קומקום מאוד מאוד מדויק וספציפי, ובתוכנית שלי, בתוכנית שלנו, יש כתף אל כתף באותו שולחן, מהנדסת מכונות ופיזיקאי וביולוג וארכיטקטית, וברגע שאנשים נפגשים בתחומים שונים ולומדים ביחד, ולומדים לא רק כל אחד את התחום שלו, אלא גם לראות את המפה הכוללת, לראות, להבין בהנדסת מערכת, ולהבין בחשיבות של יזמות באנרגיה. היכולת ליצור משהו אמיתי קשורה ליכולת להסתכל מה עושים אחרים, ולפעול בתוך ההקשר שלהם, בתוך ההקשר הכולל. זאת אומרת, לא רק להתחפר באיזושהי פינה, ולהגיד אני עושה את זה, וטוב, מקווה שבסוף זה יועיל למשהו, אלא כל הזמן לדבר עם אחרים. נראה לי שהעניין הזה של לדבר עם אחרים, זה גם קצת קשור למה שאמרת על אגו, ודווקא לצעירים נראה לי זה יותר קל, יותר שפועלים ביחד כחלק ממחבורה
מוכרת. שזה נראה, שזה בדיוק הדברים שהטכנולוגיה והקדמה מונעת מאיתנו, כי נראה שהכל יכול להיות וירטואלי והכל יחידני, אז זה כאילו צריך לעשות משהו מאולץ כדי להחזיר את היכולת הזאת להסתכל על הדברים בחברותה.
הטכנולוגיה היא כלי ניטרלי. אפשר לעשות איתו שימוש לרע, אפשר לעשות איתו שימוש לטובה. זאת אומרת שהוא באמת יוצר בעיות, אבל הוא גם יוצר הזדמנויות. זה נכון שכשהזום נכנס לחיינו, הוא פתאום כולם התלהבו, והוא יצר גם כל מיני דברים מיותרים ולא מועילים. מצד שני, הוא גם באמת יוצר הזדמנויות. היום השיתוף פעולה הבינלאומי שלי מאוד התגבר בזכות הזום, כי במקום רק להיפגש בכנס פעם בכמה זמן, אנחנו עושים פגישות ללא הפסקה בזום וכו'. כמובן שבתוכנית לימודים אנחנו רוצים שאנשים ישבו ביחד, לכן אנחנו מוצאים סיורים שנוסעים לחברות הייטק ולסטארט-אפים ולתעשייה, ואנחנו מביאים אותם אלינו כדי ולא רק בזום, כדי שיבואו לפאב הטכניוני וירצו אצלנו על בינה מלאכותית באנרגיה, או על אנרגיה בשדה הקרב המודרני וכו', שזה כל הדברים שאנחנו עוסקים בהם. באמת, אין תחליף בסוף למפגש אנושי על קפה או אפילו על בירה.
אז אם תרשה לי לסכם ממש בדרך עממית, אז נאמר שיצירתיות היא עניין לכולם, ולא רק ליחידי סגולה, ויצירתיות נובטת במקום שבו אנחנו מסוגלים להסתכל רחב וביחד, ובלי אגו.
נכון. סיכום נפלא, נכתוב את זה על הספר מאחורה.
אז זהו, פרופסור דוד אייזנברג מהטכניון, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור על היצירתיות בדרך יצירתית, יש לומר. שיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות.
שבוע טוב וחודש טוב.
ועכשיו אנחנו בפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע לשים זרקור ולהזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו משנתם, ההיסטוריה, מה שהם הותירו כמורשת מהדהדת היטב. והיום אנחנו מבקשים לדבר על רבי נחמן מברסלב, שנולד באלף ניסן 1772, וכידוע מייסד חסידות ברסלב והאדמו"ר היחיד שלה. ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם דוקטור רוני בר-לב, מחבר הספר אמונה רדיקלית, על האמונה אצל רבי נחמן מברסלב. ערב טוב לך דוקטור רוני בר-לב, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה לכם.
אז אולי נתחיל קצת לספר את סיפור חייו לפני שנדבר על מורשתו, שכל כך הרבה מאמינים כרוכים אחרי השנים כה רבות, אז נדבר קודם עליו.
כן, אז רבי נחמן נולד במז'יבוז' בבית של הסבא רבא שלו, הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות. הוא הגיע ממשפחה ככה מאוד חשובה, הדודים שלו, מנהיגים חסידיים, והסבא רבא שלו זה ממש המייסד של החסידות. הוא נולד בעיירה הזאת שבה התכנסו ככה כל פעם מנהיגים חסידיים לעתיד ודיברו על חסידות. ככה הוא ינק את זה מהבית מגיל מאוד מאוד צעיר. כבר בגיל 13, כאשר הוא כבר חיתנו אותו, ככה הם מתחתנים באותו זמן, לאט לאט התקבצו סביבו אנשים שראו אצלו איזה משהו מיוחד, איזשהו עברת מסרים ככה של עבודת השם בצורה מיוחדת, ועם הזמן ככה גדל הקהל שלו. שוב, זה אף פעם לא היה גדול מאוד, אבל אנשים שבחרו ללכת איתו בצורה מיוחדת שהוא הנחיל. הוא עבר ממקום למקום, היו לו לא מעט חילוקי דעות והתעקשות על הדרך שלו. בסופו של דבר הוא הגיע לעיר שקוראים לה ברסלב, ולכן קראו לו רבי נחמן מברסלב. ב-1798 הוא עשה מסע מאוד מאוד מאתגר באותם ימים לארץ ישראל. הוא עלה, עשה איזה סוג של עלייה לארץ ישראל, הוא היה בסך הכל פחות משנה בכל הדבר הזה וחזר לביתו, אבל מאז ארץ ישראל נכנסה מאוד מאוד חזק לתודעה שלו, והוא דיבר עליה הרבה מאוד, והוא אמר, כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. וככה זה נהיה ככה בתוך האתוס של חסידי ברסלב, חשוב מאוד ארץ ישראל והמשמעות שלה, כמקום שבו האמונה האמיתית קורית. בהמשך הוא התיישב, כמו שאמרנו, ב-1802 הוא התיישב בעיר ברסלב, גם שם הוא הפיץ את התורה שלו, והתקרבו אליו אנשים, והפכו לחסידים מאוד נאמנים.
וצריך לומר שהוא נולד לפני 253 שנים, ונפטר כשהוא רק בן 38, וכל מה שאתה מתאר זה כשהוא אדם מאוד צעיר, בתקופה ההיא, ואתה אומר כבר אז עם חוג מאוד גדול של מאמינים, ואתה יכול להגיד כמה מילים על היסודות של האמונה, מה הם הדברים שגרמו לכל כך הרבה מאמינים ללכת אחריו?
שוב, בזמנו לא היו כל כך הרבה מאמינים, והיו דווקא עליו הרבה מחלוקות ממנהיגים חסידיים אחרים, אבל הדרך שהוא הציע הייתה מאוד מאתגרת, וככה לכן החסידים היו מאוד ככה נאמנים לו, כי מי ששרד את המחלוקות אז היה מאוד נאמן לו. היסודות של המשנה שלו הם איזושהי דבקות מאוד חזקה בכנות דתית, אפשר לקרוא לזה במילים של היום. הוא חיפש את המקום שבו בן אדם אותנטי, בן אדם מדבר מנבחי ליבו, להסיר את המחיצות, העיקרים שהוא העביר על ה... ככה זה התקבל גם במסורת של חסידי ברסלב, זה הנושא של התבודדות, כלומר, תפרוש לרגע הצידה, כל יום, איזשהו פרק זמן קצר, ותשפוך את לבך לפני השם על הדברים האמיתיים, והוא אמר לתלמיד שלו, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו עם חבר טוב, שזה באמת אמירה מאוד מרעישה, לחשוב על זה שבן אדם שהוא דתי, ומאמין בכל האמונות, ושומר על כל המצוות, קלה כבחמורה, פתאום תופס את ה... קודקוד העליון, בתור חבר שאפשר לדבר איתו דברים מאוד מאוד אישיים ונוגעים ללב.
כן. וכשהיום אתה מסתכל על על הדרך שעברה המורשת הזאת, אז מה אתה יכול להגיד על זה?
כמו שרבי נחמן חשב בזמנו, עברה איזה מסורת כזאת, שהוא אמר, אנשי יהיו כיתות כיתות, כי הוא שם לב שאי אפשר... אם אתה שומר על כנות מסוימת, אי אפשר ככה להשטיח את הרוח האנושית, ויש הרבה קבוצות והרבה פרשנויות לדעות שלו, כמו שאנחנו רואים היום, יש הרבה סוגים של ברסלב, וכשמגיעים למשל לקיבוץ השנתי בראש השנה באומן, אז רואים הרבה הרבה קבוצות, הרבה סוגים מכל מיני שכבות בעם, רואים איך כל אלמנט אצלו מקבל פרשנויות שונות, וממילא הדברים מקבלים צורות שונות של עבודה.
כן. מעניין, דוקטור רוני בר-לב, מחבר הספר אמונה רדיקלית על האמונה אצל רבי נחמן מברסלב, חוקר חסידות ודתיות עכשווית. תודה רבה, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור, ושיהיה לנו שבוע מבורך. תודה.
שבוע נהדר וחודש טוב.
אמן, תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
טוב, וחודש טוב.
חודש טוב, וטוב תמיד לשמוע אותך. אז באמת חודש ניסן, חודש הגאולה, לא?
חודש שחכמים אמרו עליו שבניסן נגלו, ובניסן עתידים להיגאל. אז כל פעם שמתחדש על הניסן, אנחנו ככה מתמלאים בציפייה, אולי ניגאל מכל אותם היצורים שלנו, אולי יגאלו כל החטופים שבועים בעזה, ואולי כולנו גם ניגאל מכל הצרות שלנו, כל היריבות. אני חושב שכל פעם ככה גם הטבע מזכיר לנו את זה, ביופי שלו, בפריחה שלו, שלו, הוא מזכיר לנו שאפשר להתחדש.
כן.
ואולי גאולה זה סוג של התחדשות. זה לא לחזור ולהתיישן מה שהיה הוא שיהיה, אלא תמיד יש מקום למשהו חדש.
אמן ואמן, ונראה שאנחנו צריכים את החדש הזה יותר מתמיד.
בוודאי, בוודאי.
אז פרשת השבוע.
ויקרא, אנחנו מתחילים ספר חדש. ספר ויקרא. שיש בו הרבה מאוד קורבנות, ואני רוצה לדבר דווקא על איזשהו קורבן אחד, שהוא נכון קצת מוזר, הוא נקרא קורבן חטאת. והקורבן הזה מגיע על חטא שאדם עושה בשגגה דווקא. לא התכוונתי. אנחנו רגילים בחיים שלנו, לא התכוונתי, וזה מספיק בשביל מי שלא מגיע לי דבר, הרי הכל בסדר. אדם מצדיק את עצמו. הוא אומר, אופס, סליחה, לא ראיתי אותך.
כן.
ונדמה לו את זה בסדר, אבל בסדר ויקרא, הוא אומר, בסדר הפוך. מה זאת אומרת לא ראיתי? מה, אני שקופה? ההפך, אם אתה רואה אותי ועושה לי דווקא, במידה מסוימת זה פחות חמור, מאשר אתה אומר את המשפט המעליב הזה, לא ראית אותי. מה זאת אומרת? לא שמת לב. לא שמת לב, זאת אומרת שהלב שלך נמצא במקומות אחרים. דבר די מדהים, שדווקא בעולם הקודש, ההפוך מהקודש, זה לאו דווקא עשייה במזיד. אלא הפוך מקודש, זה חוסר תשומת הלב.
אתה יודע, אני אומרת בהרבה מאוד תחומים, שאין עונש יותר גדול מלהפגין אדישות כלפי משהו או מישהו.
נכון, תמיד אומרים שהפוך מאהבה זה לא שנאה, הפוך מאהבה זה אדישות.
נכון.
ולכן דווקא הקורבן לא על מזיד, לא על דבר שעשיתי בכוונה. אם הייתי בכוונה ועשיתי משהו שנראה לי, אוקיי, אז יש פה כוונה, זה כבר טוב. מה שמאוד מפריע לספר, ספר ויקרא, שאדם חי בעולמו בלי לשים לב מסביבו, בלי לראות את הזולת, בלי לראות את המציאות מסביבו, את יודעת מה? בסוף גם בלי לראות את עצמו. ומה שאנחנו נקראים פה, ספר ויקרא, קורה לנו, זה, שימו לב מה קורה, שימו לב מסביבנו, שימו לב על הזמן שאתה נמצא, על הבית שבו אתה חי, על האנשים שסביבך, וגם מה קורה איתך. איפה הלב שלך מונח, איפה המחשבות שלך מונחות, כדאי מאוד לשים לב שהן נמצאות באותו מקום, איפה שאני נמצא, גם המחשבות שלי נמצאות, ולא, אני במקום אחד, אני במזרח וליבי בסוף מערב, קצת הפוך מכאמריאל. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים עמוק לנו, המחשבות שלנו לא נמצא איפה שהוא אמור להיות, עיין ערך תאונות דרכים. התאונות לא קורות, תאונות נגרמות, כי הדעת שלנו מוסחת. וזה הקריאה. גם צריך לשלם בשביל ללמד אותנו שפעם הבאה תתרכז, תשים לב, תראה אותי.
הרב איתמר חייקין, כרגיל תענו, כשיהיה לנו חודש מבורך עם בשורות טובות, אמן. ותודה רבה, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור אריק בן דוד ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו, אורי דבש. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו חודש מבורך, שיהיה לנו שבוע מבורך, שיביא עליו, יביא איתו החודש הזה, יביא על כנפיו גם בשורות טובות, וגם אחווה ושלווה, ואנחנו נשתמע שוב בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיה לנו שבוע מבורך.
שוב יורד אור חקי אפרורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה שוב יורד אור חקי אפורי מחשבות הרי סוכות על צורה אליפטית מתוחה שביקשנו להתוות שנתבחות ועל פני מאכלנו הפשוטים שערכנו על שולחן בצל העץ וחברנו לאכול מתוך שמחה שוב יורד אור חכי אפרורי גהרנו אל הגמנו החי וזכר תרמו אש תקד ועל שתי הבחורות כמו שזיפים הקלוטים בתוך קריחות רפות פרומות וסופים מגע של רוח רבה שוב יורד אור חכי אהבתנו הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן על בשרנו הזומן